על הפסוק על הפסוק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אז כתוב על זה במדרש, הכל כל יעקב, אין יעקב שולט אלא בקולו, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, אין עשיו שולט אלא בידיים. דבר אחר, הכל כל יעקב, אמר רבי ברכיה, בשעה שיעקב מרכין בקולו, ידי עשיו שולטות. תכתיב, וילונו כל העדה ויבוא עמלק. ובשעה שהוא מצפצף בקולו, אין הידיים ידי עשיו, אין ידי עשיו שולטות. אמר רב אבא בר כהנה, לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן באור וכאבנימוס הגרדי. נתכנסו כל עובדי כוכבים אצלו, אמרו לו, תאמר שאנו יכולים להזדווג לאומה זו. אמר, לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות שלהם. אם מצאתם שם תינוקות מצפצפים בקולם, אין אתם יכולים להזדווג להם. שכך הבטיחם אביהם, הכל כל יעקב, בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות, אין הידיים ידי עשיו. ואם לאו הידיים ידי עשיו, אתם יכולים להם. על הפסוק, מה תצעק אליי בקריאת ים סוף? ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? הדא עוד הכתיב, צעקו והשם שמע. מהו כן? אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. הנחיל ליעקב הכל, וכן הוא אומר הכל כל יעקב, והנחיל לעשיו הידיים, שנאמר בידיים ידי עשיו. ועשיו היה מתגאה בירושתו, שנאמר ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך. ויעקב מתגאה בירושתו, שנאמר ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויר את עמלנו ואת לחצנו. כל אחד ואחד מתפאר באותה ירושה שהוא קיבל. אלה שני הבנים, כל אחד מהם קיבל ירושה אחרת. שני בניו של יצחק, הפירוש, גם את הקול, גם את הקול של יעקב הוא ירש מיצחק, ועשיו גם את הידיים שלו הוא ירש מיצחק. כוח הידיים של עשיו וכוח הקול של יעקב, שניהם ירושה מיצחק. כך כתוב, יצחק הנחיל את שני הדברים האלה לשני בניו. יש כאן נחלה מיוחדת. מהי הנחלה המיוחדת שיצחק הנחיל ליעקב? הוא הנחיל לו את כוח הקול. כוח הקול, הוא יכול בקולו לעשות. וכשיעקב בקולו שלו, כשהוא משתמש בקולו, אז הוא מתגבר על ידי עשיו, אז ידי עשיו אינם שולטות, אז הוא השליט. כשאין קולו של יעקב, כשיעקב לא משתמש בקולו כראוי, או להפך, משתמש בקולו שלא כראוי, כמו שחזרנו מביאים, וילונו העם, אז ויבוא עמלק. אז כשהוא משתמש בקולו בצורה לא נכונה, אז השליט, הידיים ידי עשיו שולטות. כך, ננסה לבאר קצת לפי כמה שאנחנו יכולים, לפי ערכנו. עשיו נקרא על שם העשייה. עשייה מיוחסת לידי. התורה מלאה ממעשה ידיו, מעשה ידי להתפאר, מעשה ידיו מגיד הרקיע. מעשה ידיים, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, הכל מלא, כן, הכל מלא, מעשה שייך לידי. הכלים של מעשה הם הידיים. הידיים הם אלו שהם כלי המעשה. היינו עשיו שהוא על שם העשייה, אז ממילא בדבר הזה מונח, בזה עצמו, בזה גופה, מונח מה שהוא קיבל. הוא קיבל כוח העשייה בידיו, כוח העשייה שלו, וכוח העשייה הוא בידיו. זאת אותה ירושה שעשיו קיבל. עשיו נקרא על שם דבר ששייך לידיו, כוח המעשה. האדם, צורת אדם מחולקת למחשבה, דיבור, מעשה, כמו שידוע. הדברים מבוארים היטב בשער הראשון של הנפש החיים. מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה היא החלק העליון של צורת אדם, זה מה שנמצא במערכת היותר גבוהה. דיבור הוא באמצע, וכוח המעשה הוא הכוח להוציא דברים לפועל. היינו להוציא, לעשות מעשה. מה עניינו, כן, מה העניין המיוחד של כוח מעשה? ומה כוח מעשה וכוח הכוח המעשה הזה, זאת ירושה מיצחק, וזה דבר ש במיוחד, במסוים, זה ניתן לעשיו. עשיו הוא כוח המעשה. כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה מלאה מעשים. הכל פועל, כן. מעשים, אז גם דוממים עושים. גם הרוח, הרוח עושה מה שהיא עושה. האש עושה מה שהיא עושה. המים עושים את מה שהם עושים, שהם זורמים. כל בעלי החיים כולם עושים. העצים צומחים. עשבים, עצים. העולם כולו מלא מעשה. כולו מלא מעשה. איזה כוח מעשה ניתן לעשיו? במה הוא נתייחד? עושה בין כל המון העושים שבעולם. אין נברא שלא עושה משהו. כל הנבראים כולם עושים. צריך להבין, מחשבה קיימת רק בזמן שחושבים אותה. המחשבה נמצאת, זאת אומרת, היא חיה, היא ישנה, היא קיימת, רק בזמן שחושבים אותה. כשאדם חושב מחשבה מסוימת, אז הוא נמצא איתה, עם המחשבה הזאת. כשהוא מפסיק לחשוב, והמחשבה עוברת להיות זיכרון, עבר, אז זה כבר לא מחשבה. כשהאדם זוכר מחשבה שהוא חשב אתמול, אז כעת הוא לא נמצא עם המחשבה. כעת הוא נמצא עם זיכרון, והזיכרון הזה הוא כולל כמה חלקים שנתגלגלו מהמחשבה הזאת, והם נעשו דיבורים, ואת הדיבורים האלה הוא זוכר. מחשבה היא, זאת אומרת, חייה הם בשעת מעשה. המחשבה חיה, המחשבה נמצאת, היא קיימת, כשחושבים אותה. זה גם מעיקר הדין, ככה גם בדיני נפשות, הדין הוא שדיינים בדיני נפשות לא יכולים, בשום אופן, הם לא יכולים לסמוך על דבר שהם החליטו לפני זמן, דהיינו מקודם, מאתמול, משלשום, הם החליטו משהו, הגיעו לאיזושהי מסקנה, וכעת הם יגמרו את דינו של הנידון על סמך מה שהם החליטו אז. זה נקרא שהם לא דיינים עכשיו, הם לא דנים דיני נפשות, משום שהם לא חיים את ההחלטה. הם זוכרים החלטה שכבר הוחלטה מקודם. אבל כעת זה, כעת זה כבר לא שעת המעשה של ההחלטה. והגמרא קוראת לזה, בלשון הגמרא זה נקרא ליבה דאינשי, ליבה דאינשי, הלב האנושי, ליבה דאינשי, אינשי. זה כמעט משחק מילים. אינשי זה לשון שכחה. הלב האנושי שוכח. ליבה דאינשי, אינשי. דהיינו את הלב של הדבר, הלב של הדבר נשכח. באופן שכשהמחשבה חיה, אז זאת היא השעת המעשה של ההתבוננות, התפיסה של הדבר, המחשבה על אודות הדבר, חושב את הדבר, האדם חושב את הדבר, ובשעת מעשה הוא חי עם המחשבה הזאת. כשהמחשבה הופכת להיות עבר, אז הזיכרון הוא כבר לא מחשבה. דיבור גם הוא בדרך כלל, הדיבור גם הוא בשעת מעשה, הדיבור קיים כל זמן שהדיבור קיים, כל זמן שהדיבור מדובר. עניינו של הדיבור שונה בקצת מהמחשבה. עניינו של הדיבור הוא, הדיבור הוא תמיד, בזמן שאדם שומע דיבור, אז זאת טעות, כן. אין מציאות כזאת שנקראת שעת המעשה של הדיבור. אם ניקח את ההרף עין, נחלק את הדיבור לחלקים שכל אחד מהם הוא הרף עין. אז בכל הרף עין של דיבור אין דיבור. הדיבור נתפס רק בדעתו, במוחו, באוזניו, בכוח הזיכרון של השומע. הדיבור נמשך, נמתח על פני זמן. וכשאני שומע את ההגיה של עכשיו, אני לא שומע את ההגיה של קודם, היא כבר נגמרה. אותה אני צריך לזכור כדי לצרף את שמיעת הדיבור. אז כשאדם שומע דיבור, אז השמיעה הזאת היא שמיעה שהיא מצורפת מהרבה מאוד זיכרון. כשאדם שומע דיבור ארוך יותר, משך זמן גדול יותר, אז האדם צריך להפעיל כוח זיכרון לאורך הרבה יותר זמן. ורק כך נקלט דיבור. אין לעולם, אין במציאות השמעת דיבור שלם בבת אחת. זה דבר בלתי אפשרי. זה רק בקולו של הקדוש ברוך. שהוא אמר שמור וזכור בדיבור אחד. מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. האוזן לא יכולה לשמוע דיבור שלם כאחת. האוזן שומעת הגה אחרי הגה, הגה אחרי הגה, והיא האוזן מצרפת את זה לדיבור. זאת אומרת שבעצם דיבור נמתח על פני זמן. וזה הכרחי, כן? כי תרי קלה לה משתמה. אי אפשר לשמוע יותר מהגה אחד. וכעבור הרף עין אני שומע עוד הגה. וכך הדבר נמשך, ואני זוכר את כל ההגיות, וזה מצטרף אצלי, אצל השומע, זה מצטרף לדיבור. באופן שהדיבור, משך החיים שלו הוא ארוך יותר. וממילא, כן, כל הקיום, כל קיומו של הדיבור הוא תמיד נמתח על משך זמן. הדיבור בין כה וכה, הדיבור מצורף מזמן, כן, מחיבור של הרבה שניות. אז לכן משך הזמן של הדיבור הוא ארוך יותר. זה כל עניינו של הדיבור. המחשבה, ברגע שהמחשבה העירה והיא נתפסה, רק הרגע הזה הוא שעת המעשה של המחשבה. אם אני חוזר ומתבונן ומבין את הדבר, חושב את הדבר עוד פעם, אז כעת אני חוזר על אותה שעת מעשה של המחשבה. הדיבור קיים גם כן רק בשעת מעשה. המעשה, פעולה. המעשה זהו הדבר היחידי שהוא נשאר קיים גם אחר כך. הוא נשאר קיים. זהו הכוח. בן אדם עושה פעולה מסוימת, עושה מעשה מסוים. העולם מלא מדברים שנעשו, והאנשים שעשו אותם כבר מזמן אינם. כל העולם כולו, כל מה שאנחנו רואים. מי יודע איפה נמצאים אלה שבנו את הבית הזה? וכן כדומה, כל דבר ודבר. זה עניינו של מעשה. מעשה זה נקרא דבר שנפעל והוא נשאר קיים. נשאר קיים, נתפס, כן, והפך להיות כאילו מציאות בפני עצמה. מציאות לעצמה. אבל הדיבור הוא תמיד קיים רק בדיבור, והמחשבה יותר מזה, היא קיימת רק בשעת המעשה של המחשבה. זאת אומרת, רק בזמן שהמחשבה נחשבת, רק בזמן שהיא נתפסת, רק בזמן שהיא מאירה, אז היא קיימת. ותו לא. מיד אחר כך היא הופכת להיות זיכרון. או שהיא הופכת להיות זיכרון, או שהיא הופכת להיות מערכת של מילים, של דיבורים. העברנו אותה, זאת אומרת, האדם החושב העביר אותה, את המחשבה, למילים, לדיבור. המקביל למחשבה, דיבור, מעשה, זה העולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז צריך להבין, עולם הבריאה, עניינו, כך הדברים ידועים, כך כתוב בחז"ל, וככה באריכות מבואר שם בנפש החיים. עולם הבריאה, עולם הבריאה עניינו, שם הדברים רק נבראים, רק נבראים. אין שם דברים קיימים. דברים קיימים ונמשכים, אין שם. זה שייך רק לעולם העשייה. בעולם הבריאה אז הדברים הם תמיד, כן, תמיד, בכל כל שנייה, כל הרף עין, או שנחלק את הזמן ל, כן, ליחידות קטנות יותר. אני מתכוון לחלוקה ליחידות הקטנות ביותר. כל שנייה כזאת, כל הרף עין כזה, אז זה השעת מעשה של הבריאה. הדבר כעת נברא. הדברים שם, הדברים לא קיימים בקיום שהם כאילו. הם המשך. יש להם המשך של קיום. אין להם המשך של קיום. בעולם הבריאה הם נבראים. נבראים, וזה בלבד. בעולם הבריאה אין מקום לטעות. שום יצור לא יכול לטעות ולחשוב שהוא מציאות לעצמה. הוא תמיד נמצא בשעת המעשה של הבריאה. הוא תמיד כעת נברא. אז הוא לא יכול, כן. זה בלתי אפשרי, כן. זה בלתי אפשרי. שמישהו יעלה על דעתו שגם הוא איזושהי מציאות קיימת. זה הרי... כל מציאותו היא ההיות נברא. ככה זה נראה בעולם הבריאה. המלאכים של עולם הבריאה נקראים שרפים. שרפים, אלו הם המלאכים של עולם הבריאה. כשאדם רואה אש, אדם רואה אש, והאש עושה רושם של דבר נמשך, דבר קיים. אבל הדבר הוא טעות מובנת מאליה. זו טעות מובנת מאליה. זה כל בר דעת יודע שהאש שאני רואה עכשיו היא לא האש שראיתי הרף עין מקודם. שהאש ההיא, מה שאני רואה זה כבר נשרף. ומה שזה ממשיך אז נשרף עוד משהו. וכל ההמשך נשרף משהו אחר. כל הרף עין זאת אש אחרת. היא שורפת משהו אחר. כי מה ש... האש של קודם כבר נשרפה. היא כבר בערה. וכעת היא אוכלת משהו אחר. אז קודם היא אכלה טיפה זאת של שמן, וכעת היא אוכלת טיפה אחרת של שמן. או אם זה שמן, אם זה עצים, אם זה מה שזה. איזשהו חומר בערה. אבל האש עושה רושם, היא נראית דבר נמשך. דהיינו אם הנר עשוי כתיקונו, עשוי כראוי. הוא מתוקן. אז האש קבועה ונמשכת אחרי הפתילה, והיא נראית דבר קיים, אבל זאת טעות מובנת מאליה, זה ברור. אין כאן שום דבר קיים, אין כאן שום דבר נמשך, שום דבר נמשך אין כאן. מה שנמשך כאן זה המשך של דברים חדשים שבוערים, אבל כל אש היא אש אחרת, היא אש לעצמה. היא אש ששורפת משהו אחר. זה ברור. זה כפי הנראה הסוד של מה שחזל אומרים על אברהם אבינו, שהסתובב בעולם וראה בירה דולקת. הוא ראה בירה דולקת. אז הוא אמר, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. אברהם אבינו, בעולם שאנחנו חיים בו, שהוא נראה בעינינו, דבר ממשיך להתקיים, דבר קיים ויש לו המשך קיום. אברהם אבינו ראה את זה כדבר בוער. אברהם אבינו הסתכל בדבר הזה וראה שהבירה דולקת. כל שנייה הזאת בריאה אחרת. היא דולקת. שמסתכלים ככה על הבריאה. אז מסתכלים על הבריאה כמו השרפים של עולם הבריאה. זה אופן אחר של הסתכלות. אבל בעינינו, לעינינו שלנו, אז גם האש נראית כדבר קיים ונמשך. וזה כמובן שטות גמורה, כן. אברהם אבינו ראה כך את כל העולם, את כל עולם העשייה שלה. בירה דולקת, והיא ממילא, זה ברור, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. מקום הטעות בבריאה, מקום הטעות זה העובדה שבני אדם יכולים לדמות בנפשם שהם מציאות קיימת לעצמה. המקור הגדול של מי שתופס את עצמו כמחויב המציאות, מי שעושה עצמו אלוהות, אז המקור לזה באופנים אחרים זה היה אצל נמרוד, אצל נבוכדנצר, אצל פרעה, באופנים אחרים. אצל עשיו זה היה באופן הכי פשוט. הוא תפס את עצמו כמחויב המציאות. הוא דבר קיים, הוא מציאות קיימת, ומציאות קיימת היא חייבת להיות מאז ומעולם. כל מציאות נמצאת ואם הוא מציאות אז הוא נמצא, ופשוט שמה שנמצא אז אי אפשר לדמות שזה לא יימצא. אז הוא נמצא, הוא היה תמיד. כמובן שזאת שטות, כן, היה תמיד, אז זה כמובן, זה הוא יודע שזה לא הוא בתודעה שלו, אבל בפשיטת צורה ולבישת צורה אחרת הוא היה תמיד. כמובן אותו תמיד פושט צורה ולובש צורה, אבל עצם הקיום, כן, עצם הקיום הוא נצחי, קדום ונצחי. זאת הכפירה העמוקה ביותר, הכפירה הכי נוראה. זאת הכפירה שהיא שוללת את הבריאה בכלל. זה עשיו. התמצית של עשיו זה המלאק. התמצית של המלאק זה בהמן, שעשה עצמו אלוהות. עשיו, אדום, זאת המלכות הרביעית, שכל, כמעט כולה, בכל אופן היא שואפת לבלוע את כל העולם כולו, אבל כמעט כולה התקפצה, התכנסה תחת הדגל של אדם שעשה עצמו אלוהות. זאת מלכות עשיו. כאן נמצא, כאן תמון הכוח של מה שנקרא מעשה, דבר עשוי, עשוי. כוחו של עשיו זה לא בפעולה של המעשה, אלא בהמשך הקיום של המעשה. והעובדה שמעשיו הם דברים שהם ממשיכים להתקיים. זאת אומרת, הם חלק מהמציאות עצמה. יש להם קיום, יש להם מציאות לעצמם. זה כמובן ברור לכל מתבונן. ברור שהדבר הזה הוא אבי אבות כל חטא. איך אדם יכול להעיס פניו? אדם שהוא בהרגשה שכל הקיום שלו זה, כן, כל הקיום שלו זה שהוא הולך ונברא כל הזמן. הוא הולך ונברא כל הזמן. כל הזמן הוא קיים, הוא לא קיים כדבר לעצמו, הוא לא מציאות קיימת. אלא כל קיומו זה שמישהו רוצה בקיומו. והקיום של כל רגע, כן, הוא קיום של הרגע הזה. העובדה שהוא היה קיים רגע קודם לא מחייבת את הרגע הבא אחריו. אין לו המשך קיום, אין לו מציאות לעצמו. כל אדם שכך תופס את עצמו, כך מבין את עצמו, אדם כזה לא יחטא לעולם. לכן כל החטאים הם, כל החטאים הם ברמה הנמוכה, הרמה שנקראת נפש. נפש הדרגה הזאת שנקראת נפש, זה גם למי שמתבונן היטב, אז הדבר הזה גם נמצא, זה גם זה ברור בלשון עצמה. המילה נפש פירושה כמו שבת ויהי נפש. ויהי נפש. ויהי נפש זה נקרא שהוא הפסיק. שבת ויהי נפש. מה שאנחנו קוראים, כן, לשבות, להפסיק את העבודה. כן נכון, לא נכון, אני יודע, קוראים לזה בכל אופן. מה שאנחנו משתמשים בשפה שלנו, אנחנו קוראים לזה, מה שנקרא נופש, או מיני דיבורים כאלה. בכל אופן, זה השורש. שבת ויהי נפש. ויהי נפש זה נקרא שהדברים עוברים מפעולה למנוחה. אז כאן הדברים עוברים משעת העשייה להיות קיים. זאת הדרגה שנקראת נפש. הדרגה הזאת, עליה, היא כוללת את כל החטאים כולה. כאן נמצאים החטאים. האנשים החטאים האלה בנפשותם, נפש כי תחטא, כמו שכתוב תמיד בתורה, כשהתורה מדברת על חטא, על חוטאים, אז התורה פונה אל הנפש החוטאת. הנפש החוטאת. כאן כדאי להתבונן, כן, צריך להבין, יש חילוק בעצם בין עשייה של אדם, זה גם בדין, יש חילוק בעצם בין עשייה של אדם לעשייה של כל יתר הפועלים בבריאה. כל יתר הפועלים בבריאה, דהיינו כל הדוממים הצומחים ובעלי החיים, הם כולם פועלים, כולם פועלים. אבל מעשי אדם יש להם ייחוד. אפילו בעלי החיים, אפילו בעלי החיים המפותחים ביותר, אין להם כוונה. אין מציאות כזאת. חיה היא לעולם, בכל מצב, בכל מקרה, היא מתכוונת לפעולה המסוימת שהיא עושה. זהו כל עניינה. הפעולה. הפעולה ורק הפעולה. שבהמה נוגחת, אז היא מתכוונת לפגוע במשהו, לדחוף אותו. זאת עצם הפעולה שהיא עושה. אבל היא לא מתכוונת להרוג אותו, כי היא לא יודעת מה זה. היא מתכוונת להביע כעס, היא לא רוצה אותו פה, היא רוצה לסלק אותו. אז היא דוחפת אותו. מה הדחיפה הזאת תעשה, זה היא לא מעלה. ברור שהיא לא מעלה את זה על דעתה, את זה היא לא יודעת. מה שנקרא כוונתו להזיק, בלשון הגמרא, בלשון המשנה. כוונתו להזיק זה הכוונה, כוונתו לפגוע באותו דבר שהוא הניזק. זה נקרא כוונתו להזיק. היא לא יודעת, היא לא למדה נזיקים. אין מציאות כזאת של פעולה, כן, פעולה עם איזושהי תכלית אצל בעלי חיים. אין וגם לא שייך שיהיה. בעל חיים מתכוון לפעולה הזאת בעצמה, אך ורק לעצם הפעולה. מה יוצא, מה יקרה, מה יהיה מזה, זה לא עניינה. היא רק יודעת שהיא לא רוצה את הדבר הזה פה, אז לכן היא דוחפת אותו. או שהיא רעבה, אז היא אוכלת אותו. אדם כשהוא עושה מעשה כזה, שהדבר הזה הוא מעשה אדם, אז ברור שזה מעשה אדם, אז האדם הוא הורג. האדם, הפעולה שלו היא תמיד מה שיצא מהפעולה עצמה, זה מעשה אדם. זאת אומרת, האדם תמיד עובר את המסגרת של הפעולה עצמה ועובר לקיים את הנפעל, לקיים את הדבר שנפעל על ידי המעשה. ברור. על בהמה יש ספק בגמרא אם כוחו כגופו. יכול להיות אם הבהמה מפעילה כוח, והכוח הזה הוא לא חלק מגופה, אלא שהיא משליחה אבן באיזה אופן. משליחה אבן, כן. מה שיצא מדרך הילוכה, אז היא משליחה אבן. מה שנקרא צרורות בלשון הגמרא. אז הגמרא דנה מסתפקת. אם כוחו כגופו, או כוחו לאו כגופו. אצל אדם אין שאלה כזאת. אין שאלה כזאת. בוודאי שכשאדם, אדם מפעיל כוח והורג, אז אין שום הבדל אם הוא הורג בידיו, כן, אם הוא תוקע בידיו את החרב אצל השני, בליבו של השני, או שהוא משליך עליו אבן, זה לא משנה. האדם, כשהוא עושה מעשה כזה, הוא עושה את מה שנפעל מהמעשה. האדם הורג במעשיו. הבהמה רק מפעילה את הכוח. היא רק מפעילה, היא רק את הפעולה בלבד היא עושה. עכשיו, אם הפעולה הזאת היא מגופה עצמו, אז זה גופה של הבהמה. אבל אם היא מפעילה כוח, אז זאת שאלה, זה נידון. אולי, אולי כוחו לאו כגופו. אבל זאת שאלה שלא יכולה להיות נשאלת במעשה של אדם. אין כזה נידון. כוח המעשה של עשיו, חוזרים לענייננו, כוח המעשה של עשיו זה לא כוח פעולה. כוח מעשה זה נקרא התאביד מעשה, נעשה משהו על ידו, ניתן כוח לאדם, ניתן כוח, והכוח הגדול ניתן בידי עשיו להיות מישהו שהוא עושה דברים, והדברים האלה הם דברים קיימים. דברים קיימים, דברים שנשארים. כל מי שראה פעם פסל, מי שראה פסל של פסל אמן, אז הוא רואה את הדבר הזה. כשהתורה מזהירה מפסל, פסל הוא בדיוק הדבר הזה. פסל לוקח רגע, וכשמסתכלים עליו, אז האשליה היא של דבר קיים לעולם. זה דבר שהוא לוקחים כאילו, אסור להשתמש בלשונות האלה, אבל זה כאילו לקחת משהו מתוך החיים הנחיים, מתוך ההווה שהוא חי, זורם, לקחת רגע, לקחת איזשהו הרף עין ולהנציח אותו. הפסל מתכוון להראות, זה מה שהוא מתכוון, זה מה שהוא מכריז. הפסל מכריז. ההרף עין שלי קיים לעולם. זה כמובן ש... כן, מדובר פה ב... כן, מדובר פה במי שיודע, מי שיודע לעשות את הדבר הזה, כן, מדובר פה ב... כן, בבעלי אומנות ש... בדרך כלל הם לא מצויים בימי. אבל העוצמה שמונחת, האשליה של עוצמה שמונחת שם, כאן נמצא עשיו, השורש לעבודה זרה נמצא באמת, כן. זה לא מקרה, זה לא במקרה עובדי עבודה זרה הם משתחווים לפסל, לפסלו יסגוד, או מה אם זה כן פסל או לא פסל. עובדי כוכבים לא משתחווים לפסל. היסוד, כן, היסוד של עבודה זרה מונח בפסל שעשוי באומנות של אלו שיודעים לעשות פסלים. לכן צריך להתרחק מזה. לכן הדבר הזה הוא דבר ש... הדבר הזה הוא שקר. הדבר הזה הוא אשליה. הדבר הזה הוא בתמצית. זה הרביעית דם. זאת הרביעית דם שממנה ניזון עשיו. ממנה עשיו חי. כאן נמצא כוח המעשה המיוחד. זאת הירושה, הירושה שעשיו ירש מיצחק. וכאן צריך להבין מה לכל ה... כן, מה לכל הדברים האלה, מה להם וליצחק. יצחק הוא ההפך הגמור מזה. מה לכל זה וליצחק? איך הדבר הזה הוא ירושה של יצחק? אלא יסוד העניין הוא, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים במשך השנים, יסוד העניין, יצחק היה המציאות היחידה בעולם שהייתה מציאות אמת. יצחק היה אפר. יצחק היה אפר. הוא חי בעולם. חי בעולם. אבל גם כשהוא היה חי בעולם, גם כשהוא היה חי, גם כשהוא נשא אישה, וגם כשהוא הוליד אותנו, אז הוא הסתובב כאפר. כבר הזכרנו פה כמה פעמים מה שכתוב בדברי בעלי התוספות, שכלל ישראל נקרא אפרים, כי אנחנו צאצאים של פעמיים אפר. אברהם אבינו שאמר אנוכי עפר ואפר, ויצחק שהיה בפועל אפר. אפרים, זה נקרא אפר כפול. כבר הזכרנו פה, דיברנו, כשדיברנו על יצחק, הזכרנו פה, יצחק היה קץ חי. זאת אומרת, הוא לא חי את חיי העולם הזה. יצחק חי פה את החיים שאחרי הקץ. יצחק נעקד, ויצחק פרחה נשמתו בעקדה, ויצחק חזר וחי, עמד על רגליו ובירך ברוך מחיי המתים. יצחק חי בעולם הזה את החיים שאחר התחייה. זה פירוש המילה קץ חי. קץ הימים חי כאן בעולם הזה. זאת אומרת שבעצם חייו של יצחק הם באמת חיי עולם, הם באמת מציאות קיימת ונצחית. אבל מציאות קיימת ונצחית אמיתית, זה משום שהוא לא היה נפרד מהמציאות האמיתית, הוא לא היה נפרד אפילו בחוט השערה, הוא היה כל כולו מחובר למציאות האמיתית. לכן הוא הפך להיות קץ חי. לכן הוא היה באמת מציאות אמת. מציאות אמת לאמיתה. משום שהוא באמת היה מחובר למציאות האמיתית. עשיו ירש ממנו. ירש ממנו. מה שהוא ירש ממנו זה רק את התפיסה הזאת שגם הוא מציאות אמת. אבל מכיוון שהוא היה רחוק מיצחק, רחוק מזרח ממערב, אז הוא הפך את עצמו כמו שהוא למציאות אמת. אבל היות אדם מציאות אמת, זאת ירושה מיצחק. רק זה בטעות גמורה, זאת אומרת, זה ממש הפוך. ההפך הגמור. יצחק היה כל כולו מחובר לגמרי לבורא העולם. בחייו, בעודו חי כאן בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא קרא עליו את שמו. קרא לעצמו, אנוכי אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. כך אמר בורא העולם כשהוא נגלה ליעקב. אלוקי יצחק ויצחק עדיין חי. וכל מי שחי יכול לקלקל. כל מי שחי יכול... איך כביכול בורא העולם מצרף את יצחק לשמו? קורא לעצמו אלוקי יצחק. יצחק יכול מחר למרוד, הוא הרי חי בעולם הזה. היו בני אדם שכל חייהם חיו כהוגן, ובסוף ימיהם היו כאלה. ואפילו הרבה. איך כביכול בורא העולם קורא עליו את שמו? התשובה היא, יצחק לא חי בעולם הזה. הוא חי בחיים ההם. בחיים שהם באמת, כן, מחוברים. מחוברים לגמרי לאמת. מחוברים לגמרי כביכול לבורא יתברך, לרצונו יתברך. זה לא היה בכלל קיום נפרד, קיום עצמי, קיום שלי, שלי, אין שלי. לאפר אין כיסים. את זה ירש יצחק. עשיו, סליחה. אבל זאת ירושה. הוא ירש רק את את החלק החיצוני של הזאת. זאת ירושה לא נכונה, כמובן. אבל מה שהוא ירש, הוא קיבל את זה מיצחק. יצחק באמת היה אדם שמציאותו הייתה מציאות אמת קיימת לעד. קץ חי. אבל כמובן, אלו חיים אחרים לגמרי. חיים לא בעולם העשייה. יעקב ירש מיצחק את כוח הדיבור. את הקול. קול. זהו הכלי שאיתו משמיעים דיבורים. קול. הקול, קול יעקב. וגם זאת ירושה מיצחק. ירושת הכל, כפי הנראה, עניינה הדיבור. הדיבור הוא לעולם צורת הדברים, משמעות הדברים. זה להוציא לגמרי מעניינו של עשיו. עניינו של עשיו זאת העשייה וההנצחה של המעשה שנעשה. ההנצחה של הפעולה. דהיינו, הפעולה שנפעלה ומה שהיא פעלה, זאת כאילו מציאות אמת. המציאות האמיתית של הדברים. אנחנו כבר הזכרנו עשרות פעמים, אם לא יותר, שכל הדברים שבעולם נקראים דברים רק מהטעם הזה. כל דבר בעולם, כל דבר בעולם נקרא דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. הדבר, המילה דבר פירושה דיבור. זה פירוש המילה דבר. הדבר אשר היה אל יחזקאל הנביא. הדבר אשר היה אל ירמיהו. הדבר. דבר זה דיבור. מה לזה ולחפצים? מה לזה ולעצמים? במה הם דברים? העניין בזה הוא, זה גם נקרא דבר וגם נקרא חפץ. חפץ זה לשון רצון. אני מדבר פה על עצם. עצם. שום דבר. העובדה שאם אני כן רוצה אותו, אני לא רוצה אותו, זה דבר ששייך לעצמו של החפץ. הדבר הזה נקרא על שם זה שאני חפץ בו. הדבר הוא קיים לעצמו. הוא לא קיים לעצמו. הוא קיים כחפץ וקיים כדבר. הוא קיים משום שרוצים בו, והוא קיים משום ש... הוא מביע משהו, הוא אומר משהו, הוא מבטא משהו, הוא מגלה משהו. זה הקיום האמיתי שלו. לכן כל דבר בעולם נקרא דבר. הירושה שיעקב אבינו ירש מיצחק. זאת ירושת הכל. והוא מתנאה, מתגאה ומתנאה בירושתו. הוא בעל הכל, בעל הדיבור, הדיבור הנכון בעולם. יצחק, שקיומו הוא קיום אמיתי, קיום לעולם, קיום קט חי. יצחק, שהחלק הפיזי שלו נשרף ונהיה אפר, מה שנשאר ממנו זה רק הדבר. הוא קיים רק כדבר. זאת הירושה של יעקב. יעקב הוא עמוד התורה. עמוד התורה. עמוד התורה מסתובב בעולם וקורא תורה. כל הדברים מדברים. העולם כולו משמיע קולות. דהיינו, אומר משהו. החכמים הגדולים ידעו שפת חיות, שפת עופות, שפת דקלים. וכמובן, כל הדברים האלה הם לא דברים שנתייחדו. כל הבריאה כולה מדברת. כל הבריאה כולה, היא כולה דבר, היא כולה מדברת. היא כולה משמיעה משהו. דהיינו, היא פונה, היא פונה אל כוח השמיעה שלנו, אל כוח הקליטה שלנו. היא מדברת אלינו במערכת של דיבורים. דיבורים אלו. אלו הם הביטויים של צורת הדברים. מה עניינו של הדבר? מה זה? מה זה? מה זה אומר? זה עצם. יש לזה כך וכך משקל, כך וכך מקום זה תופס, כך מידה וכך משקל. ומי שמסתכל בזה רואה צבע, רואה כל מיני, רואה צבע, רואה מבנה, רואה צורה, בצורה כזאת. כשאני אמרתי שזה ספר, אז הדבר הזה נהיה דבר. בזה הדבר הוא דבר. זה מה שהדבר אומר. זה עניינו, זאת הצורה האמיתית שלו. זה מה שהוא מביע. הוא פונה אליי ואומר לי, תלמד אותי. אני ספר. אני ספר. אני דבר. אני מדבר אליך. כל הבריאה מלאה דברים, משום שכל הבריאה נקראת ספר. מי שיודע לקרוא את הספר הזה, אז הוא שומע כביכול את מה את מה שבורא העולם מדבר אליו. אברהם אבינו ידע לקרוא, וידע לקרוא את כל התורה כולה. קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה לפני עד שלא ניתנה. אברהם אבינו התבונן בעולם וקרא אותו כמו שקוראים ספר. ברור ההבדל בין מציאות של דבר למציאות של מעשה. מציאות של דבר מדברת אליי, מדברת אליי, ואין לדבר הזה שום קיום אלא את המשמעות שזה מדבר. אותה משמעות שזה רוצה לומר, זה הקיום. המעשה קיים כדבר בפני עצמו. מי שמסתכל על הדברים כדברים, רואה, קורא, שאי אפשר לבריאה ולא מנהיג. אי אפשר לבריאה, אי אפשר לבירה ולא מנהיג. ומי שמסתכל בדברים ורואה את המעשה שלהם, אז הדעת שלו מובילה אותו, שיותר מסתבר שהדברים קיימים לעצמם. זאת הדעת רע, החלק הרע של עץ הדעת, טוב ורע. פירוש המילה רע זה שבור. שבור. רע זה שבור. ככה זה בלשון הקודש. תרועם בשבט ברזל. סולם רעוע. זה נקרא שבור. דבר רע נקרא דבר שבור. שורש הרע זה כשאני שובר את הדבר ואני לוקח רק את החצי שנמצא בידי. ככה אני תופס את מציאותו של דבר. אני תופס את החלק שאני שברתי ואני מחזיק אותו בידיים. וכך הדבר ניתק ממקורו. נשבר מהמקור הראשון שלו. זו עשיו, זה עשיו שהוא מייצג את הרע. להתגבר על ידי עשיו. ידי עשיו. ידי עשיו יודעות לעשות דברים שהם. לעשות דברים זה לא נכון, אבל יודעות לעשות מעשים. ידי עשיו הם ידיים של על חרבך תחיה. הם חרבך, זה הפירוש, מה שמנתק דבר מחיותו האמיתית. על חרבך תחיה. דהיינו, לחיות חיים של ניתוק ממקור החיים. זה נקרא על חרבך תחיה. החרב היא מוות. איך אפשר לחיות על החרב? על חרבך תחיה פירוש. אני חי על אותו חלק שאני ניתקתי ממקור החיים. מזה אני יונק את חיותי. אלו הם דברי עשיו. הכוח של יעקב להתגבר על ידי עשיו, משום שעשיו ידיו מנתקות את הדברים ממקורם. על חרבך תחיה. יעקב אבינו שעניינו בעולם זה לדבר את הדברים, להשמיע את הקול של את קולם של הדברים. פסוק כתוב, בורא העולם ברא את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. נפש חיה, זה כתוב על זה בתרגום, רוח ממלא לה. רוח ממלא לה, זה פירוש המילים נפש חיה. זאת אומרת, החיים הנכונים, החיים באמת, הם הדיבור, הדיבור, זהו החיבור האמיתי לחיים. יעקב אבינו, כל עצמו הוא מחובר לחיים. עשיו, כל עצמו מנותק מהחיים. עצמו של עשיו זה על חרבך תחיה. ויעקב אבינו לא מת. לא מת פירוש. את כל חייו הוא חי, באותו ויפח באפיו נשמת חיים, ומזה ויהי האדם לנפש חיה. מי שלא נפרד אף פעם מאותה נשמת חיים, מאותה נפש חיה, שהיא הרוח ממלא לה, שכביכול דבריי אשר שמתי בפיך, דבריי אשר שמתי בפיך. מי שלא נפרד מזה, הוא היחידי שיכול להתגבר על ידי עשיו. שניהם הם שני הקצוות. והנבואה הייתה, ולאום מלאום יאמץ. וכמו שחזל אומרים, לאום מלאום יאמץ, הכוונה, כשזה קם, זה נופל. וכשזה קם, זה נופל. זה או-או. שניהם יחד לא יכולים להיות. אם זה קם, זה נופל. הקימה של זה היא נפילתו של זה. ונפילתו של זה היא קימתו של זה. כשמעוררים בחזרה את הויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא לה, של אותו ויפח באפיו נשמת חיים. זה פירוש המילים דבריי אשר שמתי בפיך. מי שחי עם אותם דבריי אשר שמתי לפיך, רק הוא, רק הוא, מתגבר על ידי עשיו. ללכת להתחרות עם עשיו בידיים, זה אבוד מראש. עשיו הוא בעל הידיים. את עשיו לא מנצחים עם ידיים. הידיים שייכים לו. את עשיו, אם אנחנו רוצים לנצח, הכל כל יעקב. זה מה שרצינו לבאר. יתקיים בנו, בעזרת השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך. אמר השם מעתה ועד עולם.